אומרת הגמרא, תשמע כיצד אמרו התורם שלו מידה תרומתו תרומה, הרי שבא בעל הבית ומצאו ואמר לו קלח אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, ואם לאו אין תרומתו תרומה. שואלת הגמרא, וכי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, עמי בעידנה דתרה מה לא אהב ידה, תרגם הרבה אליה דאביי דשב ישליח. זאת אומרת, לשיטת אביי שסובר שיוש שלא מדעת לא אהב יוש, מבינה הגמרא, הוא הדין הפרשת תרומה שלא מדעתו של בעל הבית, גם אם ברור שהבעל הבית יסכים, היא לא תרומה. אז איך יכול להיות שגם אם בסופו של דבר הוא הסכים, אבל הרי בעת שהוא תרם בעל הבית לא ידע שהוא תורם? אם אנחנו סוברים שיוש שלא מדעת לא אבי יאוש, אז הפרשת תרומה שלא מדעתו של בעל הבית איננה הפרשה, היא לא יכולה לחול. אז אומר רבה, בשיטת הבעי צריך לומר שמדובר מדובר במשנה שמינה אותו שליח. החינמי מסתברה, אומרת הגמרא, דאי סל כדאי תחדלו שב ישליח, מי אבי התרומתו תרומה. זאת אומרת הגמרא, לפי הגרסה שכתובה לפנינו, היא אומרת שהאוקימתה של רבה במשנה ליישב את הקושייה על הבעיה היא מוכרחת לא רק מהסוגיה שלנו, היא מוכרחת גם מכיוון אחר, שהרי אנחנו לומדים מפסוק שאין הפרשת תרומה, מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם לדעתכם, אין הפרשת תרומה בלי דעת בעלים, זה לא יכול להיות אחרת. זה לפי הגרסה שלפנינו. הרמב״ם פוסק להלכה בפרק ד' תרומות כך: התורם שלא ברשות, או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם, אם בא בעל הבית ואמר לו קלח אצל היפות, אם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומה, שהרי אינו מקפיד, ואם לא היו שם יפות ממה שתרם אין תרומתו תרומה, שלא אמר אלא דרך מיחוי. אז הרמב"ם מביא את הדין של המשנה, אבל הוא ישמיט את האוקימתה של רבה שהובאה בסוגיה שלנו. הרי רבה בסוגיה שלנו, תרגם הרבה אליבא דאביי בדשב ישליח. זאת אומרת, לדעת אביי שסובר שיוש שלא מדעת לא אבי יאוש, אז אין אפשרות להעמיד את המשנה אלא בדשב ישליח, כי אם תעמיד בדלא שב ישליח, אז כמו שיוש שלא מדעת לא אבי יאוש, כמו שהסברנו, אז גם לא יכולה להיות הפרשת תרומה בלי דעת בעלים. אז אם הוא מינה אותו כשליח, אז הפירוש הוא יש דעת בעלים, הוא מינה אותו כשליח. אבל אם הוא לא מינה אותו כשליח, אז איך יכול להיות שהוא תורם שלא מדעת בעל הבית? אמר אהבה מדובר בדשב ישליח, אבל הרמב״ם את האוקימתה הזאת ישמית להלכה. השאלה היא, הרי אנחנו פוסקים להלכה כאביי. זאת אומרת, אפילו אם נסכים שלרבה לשיטתו אין צורך באוקימתה, וזה קצת משמע בגמרא, תרגם הרבה אליבא דאביי, קצת משמע בגמרא, אבל לאביי, שכך אנחנו פוסקים להלכה, אנחנו פוסקים להלכה יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש, אז לאביי חייבים להעמיד בדשב ישליח, והרמב״ם ישמיט את האוקימתה הזאת להלכה. השאלה הזאת על הרמב״ם מעסיקה את כל נושא הכלים של הרמב״ם. איך הרמב״ם פוסק להלכה נגד הסוגיה שלנו? באו שלושה מגדולי נושא הכלים של הרמב״ם, הבית יוסף, הכסף משנה, והתז, שולחן ערוך ביורדי הסימן ג' ל' א', והגרא, וכולם אמרו שהרמב״ם למעשה שמח בפסק שלו על סוגיית הגמרא בקידושין. זאת אומרת, זה נכון שבסוגיה אצלנו והמציע מסקנת הסוגיה לדעת הבאי חייבת להיות שמדובר בדשא ושליח. אבל בסוגיה בקידושין ב' רואים סוגיית גמרא שדנה במקרה דומה מאוד למקרה הזה, ושם בגמרא האוקימתא הזאת לא קיימת. בקידושין ב' הגמרא מספרת כך. ההוא סרסיה דקדיש בפרומה דשיחה, בפרוזמה, בפרומה דשיחה. הלך אדם שהוא הריס של הבעל הבית וקידש, וקידש, עושה שחר מתמרים של בעל הבית למחצית שחר. זאת אומרת, הוא שותף, יש לו שותפות ברווחים של הנכס הזה של הבעל הבית, התמרים של הבעל הבית, באופן שהוא מקבל חצי מהשכר ובעל הבית מקבל חצי. והוא הלך וקידש בתמרים האלה לאחר שהוציא מהם את המשקה. את אמר את השיחה אשכחי, מצא אותו, אמר לה, מי לא תיטיב מאי חריפה. את אחרי שהוא סיפר לו שהוא קידש בזה את האישה, אז הוא אומר לו, למה לא נתת מהיותר טוב? וכנראה שהיה שם יותר טוב. מספר את הגמרא, את על קמי דרבה, אמר, לא אמרו כלך אצל יפות, אלא לעניין תרומה בלבד. זאת אומרת, לכאורה היה מקום לדמות את זה למשנה בתרומות, כמו שבהפרשת תרומה, כשאדם תורם שלא מדעת בעל הבית, ובא בעל הבית ומגיב כלך אצל יפות, אז התרומה היא תרומה, הוא הדין גם כאן. הרי התגובה של בעל הבית מוכיחה שהוא סבר רצון ממה שאותו סרסיה עשה. וממילא הקידושין הם קידושין. אז אומרת הגמרא, רב הפסק, לא אמרו כלך אצל יפות, אלא לעניין תרומה בלבד. כן? אבל למה אומרת הגמרא? אבל לך משום כיסוף ההוא דעבד, ואינה מקודשת. אז רבא פוסק להלכה שבמקרה הזה היא לא מקודשת, משום שהתגובה הזאת של כלך אצל יפות מראה שבאמת זוהי דעתו של בעל הבית, הוא שבע רצון ממה שנעשה בעניין תרומה. למה? אז כתוב ברש"י, דעה לתרום אין עומדות. לא אמרו אלא לעניין תרומה בלבד, דעה לתרום אין עומדות. אבל לעניין מי שנתן לעצמו, משום כיסוף ההודקה אמר לי, זה לא נכסוף, אבל למפרע לא ניחה לי. כך כתוב ברש"י בקידושי. על כל פנים, בגמרא כאן לא מוזכר, וודאי שלא מדובר כאן, שיש פה, התגובה של בעל הבית היא לא אחרי שבעל הבית אמר לו לקדש את האישה. הוא הלך וקידש את האישה מעצמו בתמרים האלה, לאחר שהוציאו מהם את המשקה. בעל הבית הוא פה שותף, כן? יש לו חלק ברווחים, הנכס הוא שלו, הרווחים התחלקו ביניהם. אז בא בעל הבית ומגיב כפי שהוא מגיב, והגמרה רוצה לדמות את זה לתרומה, עד כדי כך שרדה צריך להגיד שזה לא דומה, כי כאן יש בעיה של משום כסיפותה, מה שאין כן בתרומה, מה שאין כן בתרומה. לא הוזכר כאן כלל כל הנושא של השליחות. משמע, אמרו אותם, כמו שאמרנו, אותם גדולים שבאו ליישב את הרמב״ם, שבסוגיה בקידושין לא נזכרת כלל האוקימתא של רבא שהוזכרה בסוגיה והמציע. לא נזכרת כלל. ולכן, צריך לומר שבאמת בסוגיה הזאת הגמרא מבינה שגם בתרומה לא מדובר בשליח. גם בתרומה לא מדובר בשליח. אלא אנחנו עומדים את דעתו של בעל הבית על יסוד משהו גילה בסוף ואומרים, זה מוכיח גם למפרע, זה מוכיח גם למפרע. על כל פנים, זה לא הוזכר בסוגיה שמדובר פה בשליח, אף על פי שהתוספות כאן בגלל התוספות בקידושים, בגלל האוקימתא של רבא בסוגיה והמציאה, בגלל האוקימתא של רבא בסוגיה והמציאה, הכריחו לומר שגם כאן מדובר בשליח. כי אם לא מדובר בשליח, אין על מה לדבר. הרי בתרומה בלי שליח, כמו שאומרת הגמרא אצלנו, ואתם לדעתכם, מה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. לא שייך שתהיה הפרשת תרומה בפירות של מישהו אחר בלי דעתו של בעל הפירות. זה לא ייתכן. כך אמרו תוספות כאן, חייבים לומר שגם בסוגיה הזאת מדובר שהוא מינה אותו שליח. גם בסוגיה הזאת מדובר שהוא שלח אותו. אחרת אין מקום בכלל, כי הרי בתרומה חייבים להעמיד כך, כמו שאומרת הגמרא אצלנו בבעל מציע. אומרת הגמרא חינם מסתברא. הגמרא אומרת הכרח. זה גם מסביר, ההסבר של תוספות הוא פה לכאורה קצת תמוע, שהרי נזקקנו ליישב בשליח בבעל מציע כדי לפתור את הקושייה על הבעיה, אבל לרבה לשיטתו מהשמע שלא קשה לו מהמשנה בתרומות. לרבה לשיטתו לא קשה מהמשנה בתרומות. וכאן הרי אנחנו מדברים אליבא דרבה. הסוגיה בקידושין מדברת אליבא דרבה. הם באו לפני רבה, הוא בא לפני רבה להחליט אם באמת הקידושין קידושין או לא. אז לכאורה לרבה לשיטתו אין צורך להעמיד בשליח. אלא מה? אחרי שהגמרא אומרת במציאה, החינם היא מסתברה, אז האוקימתה הזאת של רבה היא כבר לא אוקימתה, האוקימתה של רבה בדעת הבאי היא כבר לא אוקימתה רק בדעת הבאי. היא גם אוקימתה בדעת, היא אוקימתה מוכרחת במשנה. משום שישנה הלכה בתרומה שדורשת שהפרשת התרומה תהיה מידת בעל הפירות. ואם הפרשת התרומה היא איננה מידת בעל הפירות, זה לא חל. אז לכן מורחים לומר שמדובר בשליח. זה ההכרח של תוספות. אבל לדעת הרמב״ם, כיוון שבסוגיה בקידושים לא מדובר במפורש, לא הוזכר במפורש שמדובר על שליח, אז צריך לומר שהסוגיה באופן, הסוגיה סוברת שגם בתרומה אין צורך לדבר על שליח. גם בתרומה אין צורך לדבר על שליח. לא רק לדעתו של רבה, לא רק לדעתו של רבה, אלא אפילו לא לדעת הבאי. אפילו לא לדעת הבאי. הרי איך אנחנו פותרים את הבעיה, את הקושייה של הגמרא? הרי הגמרא שאלה על הבעיה קושייה. אם אתה סובר יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש, אז איך זה ייתכן שתהיה הפרשת תרומה בלי דעתו של בעל הבית? גם אם בסוף הבעל הבית מסכים, הוא גילה דעתו שהוא רוצה, והגילוי הזה, כמו שתוספות אומרים אצלנו בסוגיה, הוא גילוי שמועיל למפרע. זאת אומרת, הוא מברר למפרע, אבל בסופו של דבר בשעת ההפרשה הרי הבעל הבית לא ידע. הבעל הבית לא ידע. אמר הכסף משנה ליישב את דעת הרמב״ם, שהרמב״ם למד שבמקום, כך כותב הכסף משנה בפרק ד', אבל קושטה, זאת אומרת כך, זה שרבה מעמיד לדעת הבעיה בסוגיה ובמציע, בידי שם יש שליח, זה לפי הבנת המקשה, ששאל, שיש פה בעיה עם יאוש שלא מדעת, אבל קושטה דמילתה, אומר, אבל קושטה, דאפילו לא עשהו שליח נמי, כיוון דלמיטרמקאי, כמו שכתוב ברש"י, בקידושין, ועוד דעה ומצווה וגילוי דעת למפרי הסגי. אז יש פה תרתי לטיבותה, דלמית רמקאי, וזוהי מצווה, אז בגילוי דעת למפרי הסגי. אם בא בעל הבית אחר כך ואומר שהוא שבע רצון ממה שהשליח עשה, אפילו לדעתו של הבית זה מועיל. אפילו לדעתו של הבית זה מועיל. כך למד הרמב״ם את הסוגיה בקידושין. במילים אחרות, כמו שאמרנו, הרמב״ם סובר שזוהי מחלוקת הסוגיות. מחלוקת הסוגיות. בסוגיה בקידושין, בסוגיה במציע באמת יוצא שאליבא דאבי צריך להגיע למסקנה שמדובר בדשב ישליח. בסוגיה בקידושין רואים לא כך. והרמב״ם פוסק להלכה כמו הסוגיה בקידושין. הכסף משנה מוסיף והגרא בעקבותיו, שצריך לומר, הרי במהלך הסוגיה אצלנו במציא הגמרא אומרת החינם היא מסתברה. זאת אומרת הגמרא מכריחה שבמשנה בתרומות חייבים לומר שמדובר בדשב ישליח, לא רק לדעתו של הבעיה, מצד הבעיה של יאוש שלא מדעת, אלא גם לדעתו של רבה. החינם היא מסתברה, ואתם לדעתכם, כתוב אתם לדעתכם. מה אתם לדעתכם? אף שלוחכם לדעתכם. אז אומר הכסף משנה, צריך לומר שהגרסה בגמרא לדעת הרמב״ם היא לא אחינל מסתברא אלא מתסברא. זאת אומרת, הגמרא שואלת, אחרי שהוא מעמיד בדשב יש, אחרי שהגמרא מעמידה, כן? הגמרא שואלת, וזה זה 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 מובא בהגעת הגרא אצלנו בסוגיה, כן? ההגעה הזאת של הגרא, גרסת הרמב״ם ותסברא, והאתם גם אתם, מסביר הגרא, ומה כוונת הקושייה של הגמרא? זאת לא הבאנו פה ראיה, אלא שאלנו פה שאלה. הוא רוצה לומר, אם מדובר בדשב ישליח, כמו שתרץ רב האלי ודה ביי, אז למה צריכים לקלח אצל יפות? הרי יש לנו הלכה של שלוחו של אדם כמותו. אז אם הוא הלך ותרם על פי המינוי של הבעל הבית, אז הכל בסדר. מה צריך תקלח אצל יפות? אלא אחר במה יסקינה, אומרת הגמרא, כמו שהגמרא מתרץ, כמו שהגמרא ממשיכה. כך לומד הגרא פשט בסוגיה, וגם הכסף משנה, לפי שיטת הרמב״ם. מה שצריך להבין, לפי הדרך הזאת, של נושא הכלים של הרמב״ם, באמת, באיזה נקודה המחלוקת בין שתי הסוגיות? מה המחלוקת בין שתי הסוגיות? אז בהמשך נראה לבאר. אבל לפני שננסה לבאר את המחלוקת בין שתי הסוגיות, לפי ההבנה הזאת, צריך לומר שיש ודאי ראשונים שלמדו אחרת את הסוגיה בקידושין, וממילא לשיטתם אמרו האחרונים, החזון איש והקהילות יעקב בעקבותיו, שיש אפשרות אחרת בכלל לבאר את שיטת הרמב״ם. זאת אומרת כך, באותו סיפור שהזכרנו קודם של הגמרא בקידושין של האוסה רסיה בקדיש ופרוזמה דשיחרה, ואחרי זה בא בעל הבית ואומר לו, למה לא נתת מה יותר יפות? ויש יותר יפות. אז כתוב, אז באופן פשוט, אם התוסות שם הכריחו לומר שמדובר בשליח, על יסוד הסוגיה שלנו, צריך לומר שנושא הדיון, זאת אומרת, מה שאנחנו דנים, אם היא מקודשת או לא מקודשת, הפירוש הוא, אם היא מקודשת בפרומה דשיחרה, בפרזומה דשיחרה, שהוא נתן לה, שהרי בשעה שהוא נתן לה, בעל הבית לא היה מודע לכך שהוא מקדש, שהוא לקח את הפרומה דשיחרה האלה, שהם שייכים לבעל הבית, והוא הלך וקידש בהם. אז אנחנו עכשיו דנים, אחרי שבא בעל הבית, ואומר שלמה לא נתת למה יותר יפות, זה גילוי דעת שהוא ודאי מסכים למה שהוא עשה. כיוון שזה גילוי דעת שהוא מסכים למה שהוא עשה, אז הקידושין יחולו מעיקר. כך לכאורה. אז לכן, אמרו תוספות, אנחנו נזקקים לומר שמדובר בשליח. בלי זה לא ילך, לשיטת הבעיה. שאנחנו מסכים יאוש שלא מדעת לא אבי יאוש. אבל ודאי וודאי שיש ראשונים כמו הריטווה בקידושין. ונמצא את הדברים גם בשיטה לא נודע למי שם, באותו מקום, שאמרו שכל הנושא הוא לא נושא של דיון על המעיקר. אנחנו דנים באמת כשהוא קידש, בשעה שהוא קידש, הקידושים עוד לא יכולים לחול. מדוע? שהוא קדש בדבר שלא שייך לו. וגם אם הוא בא עכשיו ואומר שהוא שבע רצון ממה שהוא עשה, אז זה לא יכול להועיל למפרע. כי הוא שלא מדעת, לא אבי יאוש. נו, אז איך זה קורה? אז מה כן? התשובה היא, אם זה יהיה דומה לתרומה, זה יחול מכאן ולהבא. אם זה יהיה דומה לתרומה, זאת אומרת, בהבאמינה של הגמרא, שהגמרא רוצה לומר, מה ישנה מתרומה? אז הגמרא רוצה לומר שבאמת יהיה פה קידושין, כמו בקלח אצל יפות בתרומה, אז הפשט הוא שזה באמת יחול מעכשיו, לא למפריע. הקידושין יחולו עכשיו. איך הם יחולו עכשיו? שאתו, הרי זה כבר אצלה, היא תזכה בשביל הבעל ותקבל אותם בבת אחת מהבעל. היא כאילו זוכה בפרומה דשיחרה האלה עכשיו בשביל הבעל, הוא מקבלת אותה ממנו מיד. זוכה בהם מיד ממנו. כך למדו. אבל לא רק זה. בשיטה לא נודע למי שם כתוב שגם בתרומה זהו הביאו. כשבא בעל הבית, הולך אותו אדם, ותורם שלא מדעת בעל הבית, הולך אותו אדם, ותורם שלא מדעת בעל הבית, הוא בא בעל הבית ואומר לו, קלח אצל יפות, אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אין הכוונה למפרע תרומתו תרומה. אין הכוונה למפרע תרומתו תרומה. הכוונה שניקנו לעד התרומתו תרומה, עכשיו התרומה היא תרומה. מדוע? משום שבעל הבית לא צריך לתרום תרומה במעשה. הגמרא אומרת, ונחשב לכם תרומת רבים, אפילו במחשבה אפשר לתרום. אז אם הוא אומר, קלח אצל יפות, זה גילוי דעת שהוא מסכים שזה יהיה תרומה. אז עכשיו יחול על זה שם תרומה. לא מחמת ההפרשה של השליח, לא שההפרשה של השליח הכילה על זה שם תרומה. באמת, זה חלות תרומה שעל כך, של הפירות האלה, חלה עכשיו, לא למפרע. כך אמר, כך כתוב, ושיטה לא נודע למי, שם בקידושים. לפי זה, אמרו האחרונים האלה, אם ככה, יש לנו דרך פשוטה להבין את הרמב"ם. דרך פשוטה מאוד להבין את הרמב"ם. והיסוד של ההבנה הזאת ברמב"ם, באמת, בנוי על הירושלמי. רואים הירושלמי, שככה הוא הבין את, 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 את אותה משנה בתרומות. אבל ברמב״ם זה הרבה יותר קל. יש פה דיוק מעניין שהאחרונים כבר דייקו שהרמב״ם שינה מלשון המשנה. גם נושא הכלים של הרמב״ם עמדו על כך. במשנה כתוב כיצד אמרו התורם שלא מידע תרומתו תרומה. הרי שירד לתוך שדה חברו וליקט ותרם שלא ברשות, וההמשך של המשנה. כיצד אמרו התורם שלא מידע תרומתו תרומה? ברמב״ם כתוב התורם שלא ברשות, או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם. אם בא בעל הבית ואמר לו קלח אצל היפות, אם היו שם יפות, את הרמב״ם לא הביא את הפתיחה של המשנה. את הפתיחה של המשנה הוא השמיט. אומר החזון איש, הפתיחה של המשנה היא זאת שלמעשה צריכה להכריח אותנו להבין את המשנה כמו שהבינה הסוגיה שלנו. הרי ההבנה הזאת שאנחנו עכשיו הבאנו בשם הראשונים, בקידושים, שהבינו שבאמת כל הנושא של המשנה הוא לא נושא של תרומה שצריכה לחול למפרע, אחרי שבא בעל הבית ואומר קלח אצל יפות. אלא מדובר שכשבא בעל הבית ואומר קלח אצל יפות, אז עכשיו זה חל. מדין זה שתרומה חלה במחשבה. אם עכשיו הוא אומר שהוא רוצה שזה יהיה תרומה, אם נמצאו יפות מהם, אז עכשיו חל על זה שם תרומה. לא מחמת ההפרשה של השליח. לכאורה זה נגד הסוגיה שלנו. זה ממש נגד הסוגיה. הרי בסוגיה שלנו הגמרא שואלת מהמשנה הזאת, על אביי שסובר שיוש שלא מדעת, לא אבי יאוש, ואבי אינדה דתרם לא אבי ידע. כך שואלת הגמרא. מוכח שהמקשה ששאל ואבי אינדה דתרם לא אבי ידע, הבין שהתרומה חלה למפרע. כי אם זה לא חל למפרע, אז מה הבעיה? אז עכשיו זה חל. מה אכפת לי שהוא לא ידע? עכשיו הוא יודע. עכשיו זה חל. אלא מה? המקשה הבין שזה חל למפרע. זה חל למפרע. מה הכריח אותו להבין שזה חל למפרע? למה לא נאמר שזה חל מכאן ולהבא? תסביר במשנה שזה חל מכאן ולהבא. התשובה היא, במשנה כתוב כיצד אמרו התורם שלא ברשות תרומתו תרומה. משמעות המילים, אדם תרם שלא ברשות ותרומתו תרומה. זה המשמעות של המילים. אם זאת המשמעות של המילים, אז למה הרמב״ם שכח להוסיף אותם? הרמב״ם כשהוא מביא את זה להלכה, הוא לא הביא את זה כך. הרמב״ם כותב, התורם שלא ברשות, או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיגחם ותרם. אם בא בעל הבית ואמר לו קלח אצל היפות, אם היו שם יפות ממה שתרם תרומתו תרומה, אז ברמב״ם אין צורך, לאור האשמתה שלו של הרישה, כך לכאורה, לאור האשמתה שלו של הרישה של המשנה, אין צורך לכאורה להסביר ברמב״ם שהתרומה חלה למפרע. אלא נגיד שהתרומה חלה עכשיו. התרומה חלה עכשיו מכוח הגילוי דעת שהוא קובע עכשיו. כך היה מקום לומר. ההמשך הוא קצת בעייתי מהבחינה הזאת. כתוב ברמב״ם, אם בא בעל הבית ואמר לו קלח אצל היפות, אם היו שם יפות מה שתרם, תרומתו תרומה שהרי אינו מקפיד, שהרי אינו מקפיד, אז הלשון הזאת קצת נותנת משמעות, אינו מקפיד במה שהוא עשה, אבל אפשר לומר שהרמב״ם כותב את זה בגלל ההמשך. כי הרי אחר כך כתוב, ואם לא היו שם יפות ממה שתרם, אין תרומתו תרומה. שלא אמר לו, אלא דרך מיחוי. אז הרמב״ם, כשהוא מסכים, אומר הרמב״ם, שהרי אינו מקפיד. אבל הכל פנים אפשר לבאר ברמב״ם, שכך הם טוענים, החזון איש והקהילות יעקב, ועוד אחרונים, שאפשר לבאר ברמב״ם, שבאמת כל נושא הדיון הוא לא על תרומה שחלה למפרע. אלא על תרומה מכאן ולהבא. וכך גם אפשר לבאר את הסוגיה בקידושים, כמו שראינו שיש ראשונים שמבארים, ואותם ראשונים בשיטה לא נודע לי מי באמת ביאר את המשנה על פי הדרך הזאת. ביאר את המשנה, אנחנו רק אומרים את אמרו האחרונים האלה, שלכאורה בדיוק לשון הרמב״ם יש מקום לדייק שכך הוא הבין, ולכן הוא השמיט את הפתיחה של המשנה. הרי בסוגיה אבל כתוב לא כך, בסוגיה רואים שהגמרה הבינה שזה חל למפרע, אז אין הכינני. מצאו ירושלמי שבירושלמי כתוב בתחילת מסכת תרומות, שבירושלמי משמע שהבין באמת את אותה משנה, כן, לא בתרומה שחלה למפרע אחרי גילוי דעתו של בעל הבית, אלא חלה מכאן ולהבא. וכיוון שהירושלמי נקט בדרך בצורה כל כך פשוטה שזה הפירוש במשנה, אז הרמב״ם הלך כשיטת הירושלמי ולא פסק כשיטת הבבלי. זה היסוד של הרמב״ם בפסק הזה, כך אמרו האחרונים האלה. אבל כמו שאמרנו, גם הבית יוסף וגם התז וגם הגרא, כולם בדעה שהפסק של הרמב״ם הוא שנוי. זאת אומרת, ההבנה במשנה שרוצה להבין שהדין הזה בכלל לא עומד בסתירה לאביי, ואין צורך להעמיד את המשנה, את הדין הזה, בעשאו שליח, כמו שהבינה הסוגיה שלנו, הדין הזה, האוקינטה הזאת, היא במחלוקת הסוגיות. והמחלוקת בין הסוגיות, בין הסוגיה במציע לסוגיה בקידושין, והרמב״ם פסק כמו הסוגיה בקידושין, נגד הסוגיה בבר המציע. אמרנו קודם, לפי ההבנה הזאת, אנחנו רוצים לנסות לבאר במה חלקו הסוגיות. מהי מחלוקת הסוגיות, הסוגיה במציע עם הסוגיה בקידוש. יש פה עוד דיוק ברמב״ם, שעליו עמדו התז והקצות. הרמב״ם כתב, התורם שלא ברשות, או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם. הרמב״ם מביא שני ציורים. תורם שלא ברשות, אדם נכנס לגורן של בעל הבית, יש שם פירות, ותרם מהם שלא ברשות בעל הבית בשביל בעל הבית. זה ציור אחד. אבל הרמב״ם מביא ציור נוסף, שהוא לכאורה לא כתוב בגמרא. הרמב״ם כותב, או שירד לתוך שדה חברו וליקט פירות שלא ברשות כדי שיקחם ותרם. הציור הזה זה לא הציור שעליו מדברת המשנה באופן פשוט. המשנה מדברת על אדם שתורם פירות של בעל הבית שלא מדעתו, הוא מתקן את הקרי של בעל הבית. הדוגמה השנייה זה משהו אחר לגמרי. אדם יורד לפירות של בעל הבית, יורד לתוך שדה חברו, וליקט פירות שלא ברשות, כדי שיקחם. הוא מלקט פירות של אדם, של בעל הבית, כדי לקחת אותם. הוא פשוט רוצה לקחת אותם לעצמו. רק את הפירות האלה שהוא לוקח לעצמו, הוא משתמש בהם כדי לתרום על פירות שלו. ככה משמע. זאת אומרת, הוא מלקט פירות של בעל הבית ומשתמש בהם כדי לתרום אותם על פירות שלו. זה כבר סיפור אחר. כמו שאמרנו, זה לכאורה לא כתוב במשנה. אבל זה גם כן ציור שהרמב"ם מביא כאן, וגם עליו הרמב״ם אומר יחול דין המשנה. אם בא בעל הבית ואמר לו קלח אצל יפות ונמצאו יפות מהן תרומתו תרומה, אף על פי שהוא לא מתקן את הקרי של בעל הבית, הוא לקח את הפירות כדי לתקן קרי שלו, ובכל זאת זה מועיל. מאיזה דין זה מועיל? איך זה מועיל? איך זה מועיל? אז לכאורה אנחנו מגיעים שוב לסוגיה בקידושין. לסוגיה בקידושין. הרי בסוגיה בקידושין מדובר על אותו ציור. לא על תרומה, אבל על קידושין. אדם לוקח רכוש של אדם אחר, משתמש בו כדי לקדש אישה, משתמש בו כדי לקדש אישה, והבעל הבית, בעל הרכוש, בא ומגיב בצורה שנותנת להבין שהוא מסכים. ככה הווה אמינא של הגמרא. והגמרא רוצה להוכיח את זה מהמשנה בתרומות. אומרת המרא, לא, שם זה לא הוכחה, כי שם משום כסיפות ההוא דעבד. אבל אחא, אז כמו שאומר הכסף משנה, כאן יש תרתי לטיבותא, ראשית למיתרנקאי ושנית מצווה. אז באמת כאן יש לנו ציור שבו אין תרתי לטיבותא, כי הפירות האלה, כשמדובר על הקרי של הבעל הבית, ואני מתקן את הקרי של הבעל הבית, יש באמת תרתי לטיבותא, כמו שאומר הכסף משנה. ראשית למיתרנקאי, הרי ודאי וודאי שהפירות של הפירות האלה עומדים גם בין השאר כדי להפריש את חלקם כתרומות ומעשרות על היתר, וגם זה מצווה. הציור השני של הרמב״ם זה ציור שאי אפשר לומר עליו למיתרנקאי, כי הרי הוא לא הפריש על הפירות של הבעל הבית, הוא לקח את הפירות האלה כדי להפריש על פירות אחרים שלו. אבל מצווה יש פה, מצווה יש פה. אז אני יכול לומר שאין החינני, שגם הסברה של מצווה לעצמה היא מספיק חזקה כדי לבוא ולומר שאם באמת הוא גילה דעתו בסופו של דבר שהוא רוצה, זה מועיל. אבל ראשית צריך לזה מקור. אמרנו, המקור יכול להיות הגמרא בקידושין, אבל הגמרא בקידושין בפירוש אמרה שהיא מחלקת בין תרומה לבין קידושין. בקידושין לא, כך פסק רבה, משום כסיפות ההוא דעבד. ובתרומה כן, השאלה איך אתה מבין, למה בתרומה כן? אז באמת כבר יש אחרונים שאמרו שהרמב״ם לא רק שהוא פסק, הרמב״ם לא רק שהוא פסק את פסק כמו הסוגיה בקידושין, אלא יש צד לומר שאפילו בסוגיה שלנו, בסוגיה שלנו במציע כ"א, באמינא של הגמרא, הגמרא באמת נזקקה לומר לשיטת אביי שמדובר בדשאוויה שליח. אבל במסקנת הגמרא בסיפור של מרי בר איסק, אז הגמרא מחלקת בין תרומה לבין הציור, הסיפור של מרי בר איסק, ששם משום כסיפותא, אבל כאן משום מצווה הוא. אז כתוב מפורש שהסברה של מצווה היא מסבירה, היא דיה חזק, היא דיה להסביר מדוע בתרומה אנחנו באמת אומרים שהגילוי דעת בסופו של דבר מועיל למפרע, ואין פה בעיה עם ייאוש שלא מדעת. כך אמרו חלק מהאחרונים. אז אולי זה יסביר. אבל הקצות בסימן שינוח, בסימן רי סמך בית, סליחה, הקצות באמת ינסה להסביר כך את הציור השני שהביא הרמב״ם, את הציור השני שהביא הרמב״ם, על פי מה שכתוב בשח. השח בסימן שינוח, בסעיף קטן א', השח בסימן שינוח, סעיף קטן א', דן בשאלה שנוגעת הלכה למעשה. אדם שיודע שיש פה רכוש של אדם אחר, אבל הוא צריך עכשיו להשתמש ברכוש הזה לצורך מסוים, והוא בטוח שאותו אדם, אם היה יודע, ודאי וודאי שהיה נותן לו להשתמש, אין לו בכלל ספק, פשיטה לו שהיה נותן לו להשתמש. אז השאלה היא אם הוא יכול להשתמש שלא מדעתו של אותו אדם על בסיס ההנחה שהרי אם הוא היה כאן אני בטוח שהיה אומר לי כך, כן? אני נכנס למישהו הביתה ויש פירות על השולחן, ואם הוא היה כאן ודאי שהיה מסכים לתת לי. בתוספות אצלנו כתוב שאם אנחנו פוסקים כאביי ממהלך הסוגיה רואים שכיוון שיוש שלא מדעת לא אוהב יאוש, אסור לקחת. יאוש שלא מדעת לא אוהב יאוש, אתה לא יכול לבוא ולומר, אם הוא היה יודע היה נותן. אם היה יודע היה נותן, אבל הוא לא נתן לך רשות. עד שהוא לא נותן לך רשות בפועל, למעשה, אתה לא יכול להשתמש, לא יכול לקחת. אומר השח, שלולי דמיסטפינה, הייתי אומר לא כך. מדוע? אומר השח, חידוש, שבייאוש שלא מדעת, שם באמת אני אומר, שם אומר הבעי הוא שלא מדעת לא אבי יאוש. מדוע? משום ששם באמת, אם היה יודע הבעלים, שאיבד את העבדה, שאותו אדם מצא אותה, שהיא נמצאת, כן? והוא יכול לחזור אליה, אז הוא לא היה מתייאש. זאת אומרת, הייאוש הוא כפוי. בייאוש שלא מדעת, בסופו של דבר, הייאוש, כשהוא יגיע, הוא יהיה כפוי. לא ברצון. נגד הרצון. ההפך, אם היה יודע את הנתונים האמיתיים, יכול להיות שלא היה מתייאש. אומר השח, אז ממילא אי אפשר להוכיח מייאוש שלא מדעת, על המציאות שאנחנו דנים עליה. במציאות כזאת שבה אני יכול להעריך שאם הבעלים היה יודע, ודאי היה שמח, ודאי היה רוצה שאני אקח את ממונו, אשתמש בממונו, אהנה בממונו, פשיטה שאני יכול, להשתמש. פשיטה שאני יכול להשתמש. ייאוש שלא מדעת, ייאוש זה משהו מיוחד. כך אומר השח. היי הרי בסוגיה רואים שהגמרא דיברה לא רק על יאוש, היא דיברה גם על עודהו עטל עליהם, היא דיברה גם על הפרשת תאומה. אומר השח, שם זה דין מיוחד, שם צריך ידיעה, שני המקומות האלה. אבל במקום שלא צריך ידיעה, כך אומר השח, שם לכאורה אנחנו יכולים לסמוך על הבכוח, ואין צורך את הלפועל. אין צורך ברשות לפועל כדי ליהנות. אבל זה נגד התוספות. זה נגד המורדכי, זה נגד הראות אשרי בסוגיה, וגדולי הראשונים לא מסכימים עם הדבר הזה. לכן הוא אומר, הוא לא יודע מסתפינה. אבל בשח זה כתוב. אז לכן אומר הקצות, לכאורה אני הייתי מסביר את הרמב״ם, את הציור השני שהרמב״ם מביא, על פי השח. אבל זה נגד הראשונים. לכן אומר הקצות, פשט חדש ברמב״ם. מה שהרמב״ם כתב, שאו שירד לתוך שדה חברו, וליקט פירות שלו ברשות כדי שיקחב את הרב, מדובר באדם, כפשט דברי הרמב״ם, מדובר באדם שבא לגזול פירות של השני. הוא גוזל אותם כדי להפריש אותם תרומה, אבל הוא גוזל אותם. ובגזלה יש לנו כלל שייאוש ושינוי רשות מועיל. זאת אומרת, אם יש ייאוש בעלים, ואם יש שינוי רשות, אז באמת זה מועיל. עכשיו, אם גזלתי פירות של אדם, והפרשתי אותם תרומה, אז כדי שהתרומה תחול, התרומה זה שינוי השם. זה שינוי השם. כך אומר הקצות. וייאוש בשינוי השם, ייאוש בשינוי רשות, מועיל. ההסבר אומר הקצות, לפחות לחלק מהראשונים, וכך הוא רוצה להגיד פשט ברמב״ם, באמת מה שגורם לאי הצורך של אי היכולת של הנגזל לתבוע את הפירות עצמם כשיש שינוי רשות, ייאוש ושינוי רשות, או ייאוש ושינוי השם, זה העובדה שיש פה שינוי רשות. ברגע שנשתנתה הרשות, ברגע שיש שינוי השם, לא יכול הנגזל לתבוע את הפירות האלה חזרה. חל חיוב תשלומים על הגזלן, אבל לא יכול הנגזל לתבוע את הפירות האלה חזרה. אלא מה? כדי שיהיה שינוי השם, או כדי שיוגדר המצב כשינוי רשות, צריך את הייאוש. זאת אומרת, הייאוש הוא לא, הוא לא הגור, הוא מכשיר, הוא החתים זה. כשאני גוזל פירות, והבעלים לא התייאש, אז אין משמעות לשינוי השם. אין משמעות לעובדה שנתתי להם שם של תרומה, או שלקחתי בהמה והקדשתי אותה. אם הבעלים, גזלתי בהמה והקדשתי אותה. אם הבעלים עדיין לא התייאש, אז אין משמעות להקדש. אני צריך את הייאוש לא כחלק מהקניין. אני צריך את הייאוש כדי שיכשיר לי את האפשרות, ייתן אפשרות לעשות פה שינוי שם, לעשות פה שינוי רשות. אומר הקצות, אם זהו הגדר, אם זהו הגדר, אז אנחנו יכולים לומר שכאן גם אליבא דאביי, גם אליבא דאביי, כאן ייאוש שלא מדעת יספיק. זאת אומרת, כדי ששינוי השם יהיה שינוי השם, בציור כזה, שגם אם הבעלים ידעו, הם לא ירדפו, זה ברור לי, כי הם התייאשו מהדבר, במקרה כזה, אין שום מניעה ששינוי השם יוכל לעבוד. גם אם בפועל לא היה ייאוש, בפועל לא היה ייאוש, הבעלים עוד לא יודע. אבל, ברור לי, שאם הם ידעו, הם לא ירדפו, הם לא ירצו. במקרה כזה, שינוי השם לבד, עם ייאוש בכוח, מספיק. ואומר הקצות, זה יהיה הפשט ברמב"ם. זה ההסבר של הקצות בדברי הרמב"ם, בציור השני שהוא צייר. אבל כמו שאמרנו, הציור הזה של הרמב"ם הוא תוספת שלא כתובה במשנה. צריך לשאול מה המקור של הרמב״ם, וגם אחרי שנמצא את המקור צריך להבין באמת מה נתחדש פה בדברי הרמב״ם. אמרנו את הדרך שהקצות ניסה לבאר בדברי, שתי דרכים למעשה, דרך ראשונה על פי השח, אלא מה? הוא שלל אותה בגלל שזה יוצא נגד גדולי הראשונים, דרך שנייה על פי הדרך הזאת, מי שירצה יראה ברי סמך ב. אבל נחזור לעניינים. אותם מבארים ברמב"ם שניסו, שטענו שיש פה מחלוקת הסוגיות בין הסוגיה והמציע לסוגיה בקידושין, והרמב"ם הכריע כמו הסוגיה בקידושין, אנחנו צריכים לבאר במה נחלקו שתי הסוגיות האלה. וכאן צריך לומר כך, לכאורה, או אפשר לומר כך, בכלל צריך להבין ביסוד הסוגיה, כשהסוגיה דנה בשאלה אם ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש, ייאוש שלא מדעת לא אבי ייאוש, אז מובא בחידושים של רב שמעון שזה ברור שכל הנושא הזה של ייאוש שלא מדעת לא שייך כשאנחנו דנים בחלויות. אני אסביר למה הוא מתכוון. זאת אומרת כך, לא יעלה על הדעת, הוא אומר, שאם אני צריך, להקנות איזשהו דבר, צריך להקנות איזשהו דבר, ואלא מה? אני לא יודע. אם הייתי יודע, הייתי רוצה להקנות. להגיד שהקנייה בכוח, חשובה כהקנייה בפועל, זה לא, זה גם רבה לא יאמר. כך טוען לבשים. זה גם רבה לא יאמר. אי אפשר לומר ש... למה? כי כשצריך חלות של הקנאה, אז החלות הזאת תדרשת באופן מעשי. אי אפשר לומר שמה שלא נעשה בפועל, כיוון שהוא קיים בכוח, הוא חשוב כאילו הוא נעשה. כמן דעביד לא אמרים. אנחנו לא אומרים כאילו נעשה. נו, אז למה בייאוש אתה כן אומר? למה בייאוש אתה כן אומר? אליבא דרבא. רבא אומר ייאוש שלא מדעת אבי ייאוש. אם הבעלים היה יודע, היה מתייאש. אומר רב שמעון, כי בייאוש אני לא מקנה. ייאוש פירושו של דבר, כמו שאומרת הגמרא, ואי לחסרון כיס. ייאוש עניינו גילוי יחס. אלא מה? כשאדם מגלה שזהו היחס שלו לחפץ שלו, והחפץ שלו נמצא במצב אבוד, זה הרי אבדה, אז באה התורה ואומרת, פוקעת הבעלות. התורה מפקיעה את הבעלות. אבל היכולת של התורה להפקיע את הבעלות במקרה כזה היא, משום שהייאוש, אין עניינו חלוטי. זאת איננה חלוט. מה זה? זה, כמו שאמרנו, זה גילוי דעת. לאור ההנחה הזאת שלו, של רב שמעון, יש מקום לדון. מה זה שליחות? או נגיד יותר נכון, מינוי של שליחות. אני ממנה מישהו כשליח. מינוי של שליח. מה הוא? האם פירושו של דבר דרושה כאן חלות? זוהי חלות של מינוי שליח? או שמינוי שליח זו איננה חלות. אז מה זה? אז בהגדרה שלו נגיד, זוהי ניחותה, זוהי התרצות, אבל זה לא חלוט. ולכאורה היה מקום לומר שבשאלה הזאת חלוקות שתי הסוגיות, הסוגיה במציע עם הסוגיה בקידושים. בשאלה הזאת זוהי המחלוקת בין שתי הסוגיות. והיה מקום לומר יותר מזה, שכשהגמרא באה ושואלת מהמשנה בתרומות, הגמרא באה ושואלת מהמשנה בתרומות, התורם שלו, כיצד אמרו התורם שלו מדעת תרומתו תרומה, הרי שירד את הרב שלו ברשות, בא בעל הבית אמר לו קלח אצל יפות, אם נמצאו יפות, שואלת המראה, והבאינה דתרם לא אבי ידע, אז אומר רבה, תרגם הרבה, אליבא דאביי, כגון דשווה שליח. אומרת הגמרא, אחינמי מסתברא. אחינמי מסתברא. אז לפי הגרסה הזאת, הפשטו, הגמרא אומרת, אחינמי מסתברא, יש לנו ראיה שצריך בתרומה מינוי של שליחות. מדוע? מה אתם לדעתכם, מה שלוחכם לדעתכם? היה מקום לומר לכאורה שזה בדיוק מה שהגמרא רוצה לומר. הגמרא אומרת, מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם לדעתכם. זאת אומרת, הגמרא מחדשת שכיוון שיש לנו פה עסק עם שליחות, אז שליחות לא יכולה להיות בכוח. אי אפשר להתחשב בה בכוח ולהתייחס אליו כאילו הוא בפועל. זה מוכרח להיות בפועל. זאת אומרת, החידוש של הגמרא במה אתם לדעתכם. יש אחרונים שהבינו שמה, כל האחינמי מסתברא, מה אתם לדעתכם, זה חידוש בתרומה, שבתרומה, כך כתוב בעונג יום טוב, בתרומה אין דין זכין, אין דין זכייה, זה חייב להיות שליחות. אבל אפשר לומר שהכוונה של הגמרא אומרת החינמי מסתברא כלל בשליחות. שליחות זה לא שייך לסוגיה של איור של עמידת, כמו שהסברנו, משום שבסוגיה של עמידת אנחנו דנים על מצבים כאלה שבהם נדרשת ניחותה, נדרשת התרצות, אבל לא חלות, ושליחות זה חלות. זה אומרת הגמרא. אבל כל זה בסוגיה אצלנו, בסוגיה לקידושין יש מקום לומר לו כך. סוגיה לקידושין יש מקום לומר לו כך. ונסביר, מדוע, איך אפשר באמת להבין ששליחות זה לא משהו חלוטי. מינוי של שליח זה לא חלוט. יש באחרונים שאלה. יש גמרא בגיטין, דף חפתת בגיטין, הגמרא, מוכח בגמרא, שאדם יכול למנות שליח גם כשהשליח לא נמצא איתו, לא בפניו. אדם יכול למנות שליח לא בפני השליח, הוא ממנה שליח לא בפניו, באמצעות מישהו, ממנה שליח לא בפניו. שואלים האחרונים כך, יש לנו סוגיה בכמה מקומות, בכתובות ובאצלנו גם במציע בדפתת זין, יש סוגיה שדנה בשאלה שנקראת, אני חושב שהזכרנו אותה פעם באחד השיעורים, קלטה קניינו. אדם מושך בהמה לקנות אותה בעוד 30 יום. אני עושה משיכה בבהמה עכשיו, ואני לא רוצה לקנות אותה עכשיו, אני רוצה לקנות את הבהמה הזאת עוד 30 יום. אומרת הגמרא בכתובות, אם היא תהיה ברשות הרבים עוד 30 יום, אני לא אקנה אותה. אם בזמן החלות היא לא תהיה, כן? היא תהיה ברשות הרבים, אני לא אקנה אותה, כי משיכה לא מועילה ברשות הרבים, משיכה מועילה בסמטה. אז אם היא תהיה במקום שלא ראוי לקניין משיכה, בזמן החלות של הקניין, לא עכשיו, אני עשיתי עכשיו את הקניין, הקניין שעשיתי עכשיו היה טוב, משכתי בסמטה, אבל אם בזמן החלות היא תהיה במקום שלא ראוי לקניין משיכה, הקניין לא יחול. זה נקרא קלטה קניינו. הקניין כאילו קלה, הלך לאיבוד. אז רואים מכאן יסוד, קניין, מעשה קניין שאני עושה היום, שאני רוצה שיחול בעוד זמן, באופן עקרוני זה יכול להיות, ייתכן, בתנאי שאין קלטה. אין קלטה קניינו, זה יסוד פשוט. שאלו האחרונים, איך אפשר למנות שליח שלא בפניו, כמו שאמרתי, גמרא בגיטין, הרי אני אומר עכשיו שאני ממנה אותו כשליח, אבל הרי צריך את הריצוי שלו, הוא עוד לא יודע, יבוא אליו ויגידו לו.
הרי בעת שהוא התרצה, קלטה קניינו. הדיבור שאני דיברתי, שמיניתי אותו כשליח, עוד, כשיגיעו אליו, כבר לא יהיה הדיבור שלי. קלטה. מה נעשה? אז כתוב באחרונים תירוץ שהוא תירוץ גורף. בדיבור אין קלטה. בדיבור, במעשים, כשאדם מושך ורוצה שהקניין הזה יפעל בעוד 30 יום, יש קלטה קניינו. אבל בדיבור אין קלטה. זה נגד רן מפורש. ברן מנדרים, כפתת, הרן אומר, שכתוב שם בגמרא, שאדם יכול להקדיש לאחר למד. אדם מקדיש לאחר למד. הוא אומר, השדה הזאת תהיה הקדש, לא אפשר, עוד 30 יום. הבהמה הזאת תהיה הקדש, עוד 30 יום. חל, שואל הרן, הרי קלטה קניינו, כך שואל הרן, אומר הרן, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט מעכשיו. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט, אז אם אני הייתי אומר, אני משוך בהמה זו ותיקנה לך בעוד 30 יום מעכשיו. כתוב בגמרא שבמקרה כזה אין בעיה של קלטה, גם אם היא לא תהיה, היא תהיה ברשות הרב, אם בעוד 30 יום הקניין יחול. למה? מעכשיו פותר את הבעיה של קלטה קניינו. מעכשיו פותר את הבעיה של קלטה קניינו. אומר הרן, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט מעכשיו. כך אומר הרן. כל פנים רואים ברן שיש בעיה של קלטה גם בדיבור. אז כמו שאמרתי, להגיד שבדיבור בכלל אין קלטה זה קשה מאוד. אבל אפשר לומר שיש דיבורים שיש בהם קלטה ויש דיבורים שאין בהם קלטה. לחלק. מה החילוק? יש דיבור שהוא כמו מעשה קניין. ובדיבור שהוא כמו מעשה קניין, באמת, כמו שבמעשה קניין עצמו יש בעיה של קלטה, אז גם בדיבור שהוא כמו מעשה קניין יש בעיה של קלטה. בהחלט יכול להיות. אבל יש דיבור שהוא לא חשוב כמעשה קניין, ולמה הוא לא כמעשה קניין? באחרונים כתוב, הדיבור הזה הוא גילוי של רצון. עניינו של הדיבור לגלות את רצונו של האדם. כשאני ממנה שליח, אפילו שלא לפניו, אני מגלה דעתי שאני רוצה שהוא יהיה שליח. נו, אז באמת מה ההסבר? מדוע באמת אין בעיה של קלטה? משום שהרצון קיים. נכון שהדיבור נגמר, אבל עניינו של הדיבור לגלות את הרצון. ברגע שאני גיליתי את הרצון, הגילוי הזה אומר שהרצון קיים תמיד. אז נכון שהגילוי לא נאמר תמיד, הוא נאמר פעם אחת, אבל הרצון קיים, והעובדה שהרצון קיים היא מספיקה. כל פנים, במינוי שליח ניתן לומר שאין בעיה של קלטה קניינו, משום שהרצון זה לא, שוב, זאת איננה חלות, כמו שהסברנו. מינוי שליח זה לא חלות. מינוי שליח זה גילוי רצונו של האדם, שהאדם פלוני יהיה שליח שלו. ובלשון של רב שמעון, זוהי התרצות, זוהי ניחותה. ולכן המציאות הזאת היא מציאות לא פוסקת, היא מציאות נמשכת, היא דינמית, היא כל הזמן קיימת. ולכן כשאני בא ואומר שאני לא רוצה, אז מפסיק, אז הוא לא שליח, אני לא רוצה, משום שכל הזמן הוא שליח שלי מכוח הרזון שלי. ברגע שאני לא רוצה, אז הוא יפסיק להיות שליח, כי אני לא רוצה. כך היה מקום לומר. אם נאמר כך, אז אנחנו יכולים להבין מדוע באמת יש מקום אפילו במינוי שליחות לדון על לדון מצד הסוגיה של ירושלו מדעת. הרי אמר רב שמעון, בחלויות אין ירושלו מדעת, רק בהתרצות, בניחותה, בייאוש, שייך לדבר על ירושלו מדעת. אבל זאת אומרת, לראות את המציאות בכוח כאילו קיימת בפועל. אז במינוי שליחות, ההיבט הזה שרואה את מינוי שליחות לא כחלות אלא כגילוי של רצון, והרצון כל הזמן הוא קיים, ולכן אין בו בעיה של קלטה גם כן, כי הוא כל הזמן קיים, כן? הגילוי לא כל הזמן קיים, אבל הרצון קיים כל הזמן. ממילא זה יכול להיות שייך לסוגיה של ירושלו מדעת. אחרי כן, אם כבר קבענו שזה יכול להיות שייך לסוגיה, אז אפשר לומר שאפילו לפי הבעיה, אפילו לפי הבית, שסובר שיוש שלא מדעת, לא הרי יוש. הרי בסוף הסוגיה אנחנו מגיעים למסקנה, הגמרא אומרת, ולפי חלק מהראשונים זהו הפשט, בזהותו של יער ובשלויותו של נער, אנחנו אומרים שהתורה קבעה גם אליבא דאביי שבאמת זה מותר. אפשר לזכות באבדה. אז לחלק מהראשונים הפשט הוא שזה פשוט, מה נתחדש בדין של זהותו של יער? שאין פה בעיה של יוש שלא מדעת. מצד הברירות, זאת אומרת, זה מדרגות בברירות היוש, להבדיל בין עבדה שאין בה סימן רגילה, לבין עבדה שיש בה סימן, או אפילו שאין בה סימן, בין שיש בה, בין שאין בה, בזלותו של יב. אז ממילא נוכל לומר, שזה מה שמתחדש בסוגיה בקידושים. בסוגיה בקידושים מתחדש, שבמינוי, כשאדם הולך, לוקח רכוש של השני, מתוך הנחה שאותו אדם, כשידע שאני לוקח, ודאי ישמח, ודאי יתרצה. במצב כזה שהברירות היא ברירות של זהותו של יען, וכמו שמגדיר הכסף משנה, כיוון דלמיטרם קאי, ואבי מצווה, בברירות כזאת, אנחנו אומרים שגם אביי יודע שזה מספיק. ואם זה, מה שנדרש פה זה בסך הכל ההתרצות של הבעילים, לא יותר מזה, נדרשת ההתרצות של הבעילים, אז זה מספיק כדי שאפשר יהיה לקחת. כך לכאורה ניתן לומר. לפי זה, בנקודה הזאת נסיים, לפי זה ניתן להסביר דיון שדן המשנה למלך בפרק ו' גירושין. פרק ו' גירושין מובא במשנה למלך ספק שנסתפקו בו חכמי קושטה באדם ששלח שליח, שזאת היא המציאות בדרך כלל, אדם שולח שליח עם גט לתת לאשתו כשהאישה היום במצב שהיא לא ראויה לקבל גט, כגון שמשלחה וחוזרת שותה. אז הוא נותן גט לשליח ואומר לו שברגע שהיא תהיה, תחזור לשיפויה, היא תחזור להיות שפויה, תן לה את הגט. שואל המשנה למלך, הרי יש לנו כלל, תוספות בנזיר ודף י"ב, כתוב בתוספות שם שבכל דבר שאתה לא יכול לעשות עכשיו, אתה לא יכול למנות שליח. אז איך זה ייתכן שאתה תקבל היום גט, לתת לאישה שכרגע אי אפשר לגרש אותה? אם נגיד, נקבל את ההגדרה שאמרנו, שבמינוי שליח הגדר הוא התרצות, זה לא חלוטי, אלא זה גילוי של רצון, אז נכון שכרגע היא לא ברת שליחות, אבל ברגע שהיא תהיה ברת שליחות, על סמך המינוי הקודם, הגילוי הרצון הקודם, יוכל אותו שליח, באותה עת, למסור לה את הגט. כי הרי גילוי רצונו של הבעל לגרש קיים, וזה לא חלוט. ממילא כשהיא עכשיו שפויה, הוא יכול לתת לה את הגט.